סוכה דף תתוו, מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. בכל בוקר אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. על מה מברכים את הברכה הזאת? כותב השולחן ערוך, סימן ממוו סעיף א', הברכה הזאת, תקנו אותה חכמנו זכרונם לברכה, על נעילת המנעלים, על הנעליים. שואל זקני הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, ספר חוכמת חיים עמוד שנ"ב, למה לא תקנו ברכה מיוחדת גם על בגדים אחרים? למה רק על הנעליים? אלא הוא מתרץ שהנעליים זה הדבר החשוב ביותר. כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת דף קכ"ט עמוד א', אמר רב יהודה אמר בשם רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. כמו שנראה מיד במשנה, בזמן התנאים, האמוראים, היו בונים בית, היו עושים את הקירות, מעל זה היו עושים תקרה. ממה היו עושים תקרה? מקורות, אולי קורה מלשון תקרה. היו מקרים את התקרה על ידי קורות רחבים ארבעה טפחים, אחד ליד השני, עד שהייתה תקרה שלמה. שאדם ימכור את הקורת בית, את הקורת גג, כדי שיהיה לו נעליים. כל כך זה חשוב שאדם יהיה לו מנעלים. אז אנחנו מבינים את החשיבות של הנעליים. אבל שואל כבוד קדושת האדמו"ר בעל האמרי שאול ממוז'יץ, דרך הצדיק לברכה, בספר יישא ברכה, חלק א', עמוד קמ"ב, למה הגמרא לא כותבת, לעולם ימכור אדם כל אשר לו ויקנה מנעלים לרגליו? למה לקחו דוגמה דווקא קורות ביתו? אלא הוא מבאר מאמר חסידי, אומר, קורות ביתו הם הפסק בינו לשמיים. הרי הפסוק אומר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, כבודו גם נמצא בתוך הבית. אבל יש כאן רמז, שכביכול התקרה היא מפסיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו הפסק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך לעשות? למכור את קורות ביתו, והשלב הבא יקנה מנעלים לרגליו. המנעלים הם הפסק בינו לארץ, זה מחיצה בינו לבין הקרקע. אדם אסור לו להיות יותר מדי מחובר לאבלי העולם הזה, העולם החולף. השקיע את עיקר הכוחות שלו בחיי נצח, בחיי העולם הבא. התקרה מפסיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והנעליים מפסיקים בינינו לבין הקרקע. מכאן החשיבות הגדולה של הנעליים. על ידי שהאדם מתרומם טפח מעל הקרקע, הוא זוכה לקרבת השם מיוחדת. על פי הרעיון הזה, מבאר הגאון רבי שלמה אפרים לונשיץ, מפורסם על שם הספר שהוא חיבר, הביאור כלי עקר על התורה. הוא מבאר על פי הרעיון הזה דברי המשנה שלנו. כותבת המשנה, תקרה שאין עליה מעזיבה. כשבונים בית, התקרה עושים על ידי קורות רחבות ברוחב ארבעה טפחים, סמוכים אחד ליד השני, ואחרי זה היו תחים בטיט מלמעלה, לאטום את התקרה, כדי שלא יחדור, לא יחדרו מים לתוך התקרה, כדי שזה יהיה מקום יותר סגור, יותר מוגן. אבל במהלך הבנייה, כשעדיין אין מעזיבה, אין עדיין טיח על התקרה. אם כן, בעצם מה יש לנו כן? יש כאן ארבע קירות, ואולי נקרא לזה סכך. בעצם יש פה קורות מעץ. אולי הקורות מעץ האלה קשרות לסכך, אז אולי אפשר לגור בסוכה כזאת בחג הסוכות. אבל זה, ודאי שהסכך הזה הוא סכך פסול מסיבה מאוד פשוטה. כי את הקורות האלה לא הניחו לשם צל, אלא לשם מגורים, לשם בית. וכששמים קורות לשם בית, זה סכך פסול. זה פסול, אי אפשר לגור בכזה מין סכך. לכן צריך לתקן את הסכך הזה. איך מתקנים את הסכך הזה? באופן כללי ישנם שתי אפשרויות. יש שתי דעות, מה שהמשנה כעת תפרט. ונאמר ישר בהתחלה את המסקנה, כדי שנוכל תוך כדי שנלמד את הדברים, ככה להיות כל הזמן עם המסקנה. בעצם יש לנו כאן, יש ויכוח יסודי בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. הדברים מובאים במשנה לאל, עסקנו בזה בעבר. האם אפשר לסכך סוכה באותם נסרים, באותם קורות שאיתם מקרים את התקרה של הבית. רבי מאיר אוסר, ביאר רב שהסיבה שרבי מאיר אוסר, מכיוון שמדברים פה בקורות רחבות ארבעה טפחים, שרוב התקרות היו מקרים עם אותם קורות, אם כן, כשאדם יושב בסוכה, שהסכך זה אותם הקורות, הוא מרגיש בבית. מרגיש בבית. נו, מה הבעיה שהרגיש בבית? עד הרבה. תשבו כי אין תדורו. כתוב שאדם צריך לשבת בסוכה כמו שהוא גר בבית שלו. הבעיה היא ששנה הבאה הוא פשוט לא יבנה סוכה. הוא יהיה חלש, מוטש מעצום של יום הכיפורים. כל ההכנות לחג הסוכות, הוא לא יבנה סוכה. שלא אותו רגע, ואיפה תהיה בחג הסוכות? אני אהיה בבית. שנה שעברה בניתי סוכה, התאמצתי, ובסוף הרגשתי שם ממש כמו בבית. הסכך היה בדיוק אותם הקורות שיש לי בבית בעצמו. מה יש לי בבית? קורות. אז נאמר שהבן אדם הזה יש לו קורות בלי טיח מלמעלה, הוא ילך בחג הסוכות להיות בבית שלו בעצמו. אומר רבי מאיר, לכן בגלל הגזרה שאדם לא ילך שנה הבאה פשוט להיות בבית שלו בחג הסוכות, שהבית שלו זה פסול לסוכה, למה? כי נכון שזה אותם הקורות כמו שיש לו בסוכה, אבל הבדל גדול, כי את הקורות שבסוכה הוא שם לשם צל, ואת הקורות שבבית הוא שם לשם בית, וזה הבדל גדול, קורות לשם צל כשרות וקורות לשם בית פסולות. זה נקרא גזרת תקרה. ואדם ירגיש כמו שבסוכה יש לו את אותו תקרה כמו בבית, ילך שנה הבאה, לא יבנה סוכה ויגור בבית בחג הסוכות. לכן אומר רבי מאיר שאדם לא יסכך בנסרים, הסוכה פסולה, נסרים רחבים ארבעה טפחים, הסוכה פסולה. אומר רבי יהודה, לא, הסוכה כשרה, לא חוששים לגזרת התקרה, לא חוששים שאדם ילך לגור בסוכה שלו. אז בעצם יש ויכוח, רבי מאיר ורבי יהודה, האם אפשר לסכך את הבית על ידי נסרים, לסכך את הסוכה על ידי נסרים שאיתם מקרים את התקרה של הבית. על פי הוויכוח הזה מבארים את דברי המשנה כאן. רבי יהודה הולך לשיטתו, הוא לא חושש לגזרת תקרה. אז לכן הוא אומר שיש בזה ויכוח בית שמאי ובית הלל. בית שמאי באמת הסברו את גזרת תקרה שסובר רבי מאיר. אבל אני אומר רבי יהודה הולך כמו בית הלל שהם להלכה, שהם לא גזרים גזרת תקרה. לכן מותר לסכך באותם הנסרים. לכן לפי בית שמאי אומרים אי אפשר להשתמש באותם קורות בשום פנים ואופן לשם סכך. בשום פנים ואופן. הקורות של הבית, מה שרק לא תעשה. גם אם אתה פשוט תוריד את כל הקורות ותשים אותם בחזרה לשם סכך, זה לא יעזור כי הקורות האלה פסולות לסכך. גזרת תקרה כמו שנקרא. ככה סוברים בית שמאי. בית שלמאי אומרים, מסקנה של הגמרא, לא יעזור אם הוא מפקפק, לא יעזור אם הוא יוריד את הקורות ויחזיר אותם בחזרה. צריך בנוסף לזה ונוטל אחת מבינתיים. צריך פשוט, קורה אחת הוא יכול להשאיר, אבל את הקורה הסמוכה לה הוא צריך להוריד לגמרי, לכל החג. ובאותו מקום נשים סכך כשר, וכך קורה אחר כך הוא משאיר, קורה לאחריה הוא מוריד גם כן, ככה לסירוגין, קורה אחת כן, קורה אחת לא, קורה אחת כן, קורה אחת לא, קורה אחת כן, קורה אחת לא, ככה כל הסוכה, ובמקום שאין קורה הוא שם סכך, ואז יוצא שרוב הסיכוך יהיה מסכך כשר, והמיעוט יהיה מאותם הנסרים, ולכן זה יהיה סוכה כשרה. למה? כי לפי בית שמאי אסור לסכך באותם הנסרים, גם אם אתה שם אותם במיוחד לשם סכך. גזרת תקרה מה שנקרא. ובית הלל אומרים, וככה דעתו של רבי יהודה, מביא את בית שמאי ובית הלל, אבל הוא בעצם פוסק כמו דעת בית הלל, הם אומרים, אפשר לסכך באותם קורות, אפשר. רק מה הבעיה? ששמו את הקורות האלה שלא לשם צל. אז אם כן זה פסול. אבל מה? אם אתה עכשיו מפקפק, דיינו אתה או מוריד את הברגים, יש אומרים שצריך גם כן להגביה ממש את הקורות עצמם, על ידי זה אתה בעצם שם את הקורות מחדש לשם צל, ואז זה קשר לסוכה. או אם אתה לא רוצה לפקפק את כל הקורות, נוטל אחת מבינתיים. תוריד, קורה אחת תשאיר, קורה אחת תוריד, קורה אחת תשאיר, קורה אחת תוריד, כמו שאמרו בית שמאי, ותשים סכך. כשר במקום שהורדת את הקורות, ואז יהיה לך פה רוב סכך כשר. והסיבה שהקורות הם יהיו סכך פסול, זה מכיוון שלא פקפקת אותם, לא שמת אותם לשם סוכה, לא שמת אותם לשם צל, אלא הם ניתנו שם לשם בית, ולכן זה פסול. במילים אחרות, אומר רבי יהודה, בעצם הוא סובר כמו דעת בית הלל, אז משהו נתמקד בדברי בית הלל, אומר רבי יהודה, אפשר לסכך באותם הנסרים, לכן, וכל הבעיה שלנו זה רק ששמו את הנסרים האלה לשם בית ולא לשם צל, ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט לפרק את זה ולשים את זה עכשיו לשם צל. זה נקרא מפקפק. אם הוא לא רוצה לפרק את הכל, הוא יכול פשוט מאוד לעשות שהרוב יהיה סכך כשר. הקורות האלה, אם לא מפקפק אותם, הם סכך פסול, אז שפשוט יוריד קורה כן, קורה לא, קורה כן, קורה לא, וישים רוב סכך כשר. זה המסקנה, זה דעת רבי יהודה. רבי מאיר אומר, הוא הולך לשיטתו. הוא סובר שנסרים שהם כמו אותם נסרים שאיתם עושים תקרה לבית, הם פסולים לסכך, גזרת תקרה, כדי שאדם לא יבוא לגור בבית שלו. והקורות שם, גם אם זה בליטית מלמעלה, הרי הקורות ניתנו לשם בית ולא לשם צל, אז לכן זה סכך פסול. לכן לא יעזור לפקפק, כי הקורות האלה זה סכך פסול. רק נוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק. זה לא יעזור שיפקפק, מה אתה תוריד ותחזיר? אי אפשר לסכך בקורות האלה. אם אתה רוצה לסכך, אתה צריך לשים סכך כשר. אתה רוצה להשתמש בקורות האלה, אם זה מיעוט מהקורות האלה, והרוב זה יהיה סכך כשר, אז זה יהיה סוכה כשרה, בגלל רוב הסכך הכשר שיש כאן. בעצם אנחנו במסקנה אומרים שהוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, בעצם בא רבי מאיר ואומר שאין בזה ויכוח בית שמאי ובית הלל, גם בית הלל מודים לזה. כמו שהגמרא תכף תבאר, שבעצם אין דבר כזה לסכך באותם קורות, בגלל גזרת תקרה. לעומת זאת, דעתו של רבי יהודה ש... מה פתאום? רק בית שמאי מחמירים, אבל לפי בית הלל אפשר כן לסכך באותם קורות ברגע ששמים אותם לשם צל. את המשנה הזאת, בדרך רמז, מבאר, כמו שאמרנו, בעל הכלי הקר בספרו, שהכלי הקר אומנם מתפרסם על שם הספר על התורה, אבל הוא בעצמו, כמו שאמרנו, כותב, רוב עסקי היה בחיבור רבבות אפרים, והחיבור שלו רבבות אפרים, חלק ב', מאמר קוף נון ב', הוא מבאר את המשנה שלנו על דרך הרמז, על פי הדברים שביארנו בתחילת השיעור. אומר, הרי כמו שאנחנו יודעים, התקרה זה החציצה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר משקיע בתקרה, זה בעצם אומר שהוא יותר משקיע בענייני העולם הזה, יותר משקיע בקניינים, איך שהרבבות אפרים קורא לזה, הקניינים המדומים. לכן תקרה שיש עליה מעזיבה, למה היא נקראת מעזיבה? הפירוש הפשוט של לשון בנביא, אנחנו רואים שמעזיבה ויעזוב זה לשון חיזוק, התיח. אבל מעזיבה זה גם מלשון ועזבו לאחרים חילם. כשאדם מסתלק מן העולם, מה הוא לוקח איתו לעולם הבא? רק את המצוות והמעשים טובים. כל הקניינים המדומים שהוא השקיע בהם בעולם הזה, את הכל הוא משאיר בירושה לצאצאים שלו, לירושים שלו. זה נקרא מעזיבה, את זה הוא עוזב לאחרים, הוא עוזב, כשהוא עוזב את העולם הוא לא לוקח איתו את כל זה. את הדירה הוא משאיר לירושים לריב על זה. לכן, התקרה שיש עליה מעזיבה, וכשאדם עוד אפר שם ועוד טיח, ככה עושה אותם טוב את המחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, משקיע כביכול, הוא מתנתק כביכול מהקדוש ברוך הוא ומשקיע בעניינים החומריים של העולם הזה, זה נקרא תקרה שיש עליה מעזיבה. אבל אומר הכלי הקר בספרו רבבות אפרים, הסוכה שלנו לא שמים טיח מלמעלה, שמים בקושי שכך ושכך רעוע, שלא עומד ברוח שאינה מצויה, שכך מאוד מאוד פשוט, בלי שום טיח מלמעלה. את הכי קצת הפרש בין, שמים את הסיכוך הכי פשוט שיש, פסולת גורן ויקב, בלי מעזיבה. כביכול אדם שמשקיע, הוא נקרא את הלשון שלו, תקרת הקדוש ברוך הוא אין עליה מעזיבה, כי הוא לא יעזוב לנצח כל החוסים בו. זה חיזוק גדול שזה. שאדם לוקח לעצמו קורת בית, את דברי הגמרא הקדושה, את המצוות והמעשים הטובים, עם הדירה הזאת הוא ימשיך לעולם הבא, זה יישאר הדירה שלו לתמיד, זה תקרה שאין עליה מעזיבה, את התקרה הזאת היא מעולם לא תעזוב אותו, והוא לעולם לא יעזוב את זה לאחרים, זה יישאר איתו לתמיד. אבל הפירוש הפשוט, בוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, האם לדעת בית הלל, אפשר להשתמש בנסרים האלה, באותם נסרים שמקרים בהם את הבית, האם אפשר לסכך בהם סוכה? או שאי אפשר. רבי מאיר סובר שאי אפשר. מה שנקרא גזרת תקרה, אם תיתן לו לסכך בנסרים האלה, הוא יישאר בבית. ובבית, אותם הנסרים, הוא שם אותם לשם בית ולא לשם צל. לכן זה פסול. אז לכן אסור גם לסכך אם זה בסוכה, כדי שלא יבוא לשבת בבית שמסוכך באותם הנסרים. לעומת זאת, רבי יהודה מתיר. רבי יהודה מתיר, הוא לא חושש לגזרת תקרה. זה בעצם המסקנה בוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אבל לפני כן, הגמרא הייתה סבורה לבאר בדעתו של רבי יהודה בצורה שונה. לכן הגמרא דנה, הרי רבי יהודה מביא ויכוח בית שמאי ובית הלל. אנחנו יודעים שדעתו כמובן כמו דעת בית הלל, שאפשר לסכך באותם נסרים, רק צריך פשוט לשים אותם לשם צל ולא לשם בית. לכן מספיק או שמפקפק או נוטל אחת מבינתיים. אבל הגמרא הבינה שכשבית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתיים, הכוונה שצריך גם לפקפק וגם ליטול אחת מבינתיים. אתה צריך גם לנער את הקורות ולשים אותם לשם צל. חוץ מזה אתה לא יכול להשאיר את כל הקורות, אלא קורה כן, קורה לא. ובמקום שאין קורה תשים שכך כשר. שואלת הגמרא למה? אם אתה הולך ושם שכך בין הקורות, למה אתה צריך לפקפק בכלל את הקורות? הרי יש לך פה רוב שכך כשר. בשלמה בית הלל מובן. למה אפשר או לפקפק או ליטול אחת מבינתיים? כי טעמה היו משום תעשה ולא מן העשוי. הם סוברים שסוכה צריך לעשות, ולא לגור במקום שכבר היה עשוי. שמו את הקורות שם לשם בית, והשכך כבר קיים, ואתה עכשיו הולך לעשות את זה לשם סוכה. וזה נמצא שזה כבר עשוי מעצמו. לכן, אם מפקפק, אביד לי מעשה. ברגע שהוא מרים את הקורות ומחזיר אותם אחת אחרי השנייה, אז בעצם הוא עכשיו שם את הקורות לשם סוכה, זה קשר. והיא נוטל אחת מבינתיים, עבד לי מעשה. גם אם הוא לא מפקפק את הקורות, רק הוא מוריד את, קצת יותר מחצי מהקורות, והוא מסכך את הרווח בשכך כשר, אז נכון שיש כאן קורות שבעצם לא שמו אותם לשם שכך, וזה שכך פסול לכן, בגלל זה שכך פסול, אבל יש פה רוב שכך כשר, לכן זה סוכה כשרה. אז אם כן זה תעשה, הוא עשה פה סוכה כשרה על ידי רוב השכך הכשר. אלא בית שמאי, מה הייתה המאיו? למה לפי דעתם צריך גם לפקפק, הגמרא הבינה שצריך גם לפקפק וגם לקחת קורה אחת מבינתיים? למה צריך את שתיהם? אם משום תעשה ולא מן העשוי, אם הסיבה שהם צריכים שיעשו תיקון כאן בקורות, זה בשביל שזה לא יחשב עשוי, אלא צריך לעשות את השכך, בחד הסגי מספיק או לפקפק או לקחת אחת מבינתיים. אם משום גזירת תקרה, שזה באמת הסיבה במסקנה של דעת בית שמאי, שהם סוברים שאסור בכלל לסכך באותם נסרים, זה לא יעזור שיפקפק אותם ויעשה אותם לשם שכך, כי הקורות האלה פסולות לשכך. בנוטל אחת מבינתיים סגי, מספיק שהוא שם, שהוא מוריד חלק מהקורות, ככה שרוב השכך יהיה שכך כשר, כבר זה מספיק. אומרת הגמרא, נכון, באמת זה מה שהוא צריך לעשות. לעולם משום גזירת תקרה, באמת זה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות, כי הסיבה שבית שמאי לא מעוניינים ואוסרים את הסוכה הזאת, שהיא עשויה מנסרים, זה בגלל שהנסרים האלה פסולים לסכך. כי אם אתה תשתמש עם נסרים כאלה לסכך, בן אדם אחר יבוא ויגור בבית, שאת הנסרים האלה שמו שם לשם בית ולא לשם סכך. יגור מתחת התקרה של הבית שלו. ולכן, אחי כאמרי, אף על פי שמפקפק זה לא מועיל כלום. היא נוטל אחת מבינתיים, אין, אז סוכה תהיה קשרה. היא לא, לא. זהו, וזה באמת המסקנה. בית שמאי סוברים שתפקפק, לא תפקפק, זה לא מעניין את אף אחד. מה אתה צריך לעשות? לקחת אחת מבינתיים. הנסרים האלה זה שכך פסול. פסול! למה? גזרת תקרה. שבן אדם לא יבוא לגור בבית שלו, ששם את הנסרים שמו לשם בית. אז מה הפתרון? איך מכשירים בית שעדיין לא שמו עליו תטיח? על ידי שתעשה שהרוב יהיה שכך כשר, והנסרים יהיו מיעוט. על ידי שתיקח נסר, מתוך שתי נסרים תיקח, ויהיה לך פה רוב מקום רווח, תשים שם שכך כשר, ואז יהיה לך רוב שכך כשר. וזה באמת המסקנה, אבל לפני, הגמרא בהתחלה מתפלט. היא אחי, אם זה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, מה, אתה רוצה להגיד שכשרבי מאיר אומר את אותו פתרון שנוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק, הוא בעצם הולך כמו בית שמאי? אם הסיפה רבי מאיר אומר בדיוק כמו שאמרו בית שמאי, נוטל אחת מבינתיים אבל לא מפקפק, רבי מאיר ראינו בית שמאי, איך ייתכן הרי הלכה כמו בית הלל? יותר מזה, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, לא ראוי להישנות בבית המדרש. מבארת הגמרא אחי כאמר, בא רבי מאיר, הוויכוח שלו עם רבי יהודה, זה לפי דעתו בכלל אין ויכוח בית שמאי ובית הלל בנושא הזה. בית הלל מודים לבית שמאי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. גם בית הלל מודים לבית שמאי שהנסרים האלה אי אפשר לסכך בהם, בגלל גזירת תקרה. והוא בעצם בא לומר שהם לא נחלקו בדבר הזה. ולכן הפתרון היחיד לפי כל הדעות, אומר רבי מאיר, זה רק לדאוג שיהיה פה רוב שכח כשר, ולא יהיה פה רוב מהנסרים האלה, כי הם פסולים משום גזרת תקרה. שואלת הגמרא, רגע, אז מה בעצם כל החידוש במשנה? מה כמה שמלן? מה שאנחנו עכשיו אומרים זה החידוש? שיש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, רבי מאיר אומר גזרת תקרה, ורבי יהודה אומר שלא אומרים גזרת תקרה, ככה אומר בדעת בית הלל? ורבי מאיר התלי גזרת תקרה, ורבי יהודה לתלי גזרת תקרה, והפליגו באחד הזימנה, כבר למדנו את זה במשנה, נתנן. הנה, מציינים פה שזה בדף י' דף אחד קודם, דף י' עמוד א'. המשנה אומרת את זה מפורש, שבזה הוויכוח ביניהם. נתנן, מסכחים בנסרים דברי רבי יהודה, הוא לא חושש לגזרת תקרה, ורבי מאיר אוסר. אמרנו, כל מה שאנחנו מבארים את הוויכוח רבי יהודה ורבי מאיר עד לפה, זה לפי פירושו של רב. אנחנו בהמשך נדבר גם על דעתו של שמואל, אבל ככה מבארים פה את המהלך של הסוגיה וכל האורך של הסוגיה לפי דבריו של רב, שבזה הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, האם אומרים גזירת תקרה או לא אומרים גזירת תקרה. רבי מאיר חושש לגזירת תקרה, הוא אוסר לסכך בנסרים ברוחב ארבעה טפחים, כי זה כמו אותם נסרים שהיו מכרים בהם את רוב הבתים, ואם אדם יסכך את הסוכה שלו בכאלה נסרים, גם אם יעשה את זה לשם צל ולשם סוכה, החוששים שמה כשהוא יגור שם, הוא יבוא אחרי זה לגור בבית שלו, כי בבית יש לו את אותם הנסרים בדיוק, והוא לא יבין את ההבדל, שאת הבית האלה שם, את הנסרים שם שמו לשם בית. כל כך משמעותי זה הכוונה, למה שמו את הנסרים? זה הבדל בין כשר לפסול. בעצם, מעיקר דין תורה, כולם מודיעים ששמים את אותם קורות, רכבים ארבעה תפרים, אם שמים אותם לשם צל, זה שכח כשר. רק אם שמים אותם לשם בית, זה שכח פסול. אבל רק מה, כל הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, האם חוששים שאם תתיר לבן אדם לגור בקורות כאלה ששמו אותם לשם צל, הוא יבוא לגור בבית ששמו אותו לשם בית את הקורות. רבי מאיר חושש לזה, רבי יהודה לא חושש לזה. אבל על כל פנים את הוויכוח הזה בין רבי מאיר לבין רבי יהודה כבר למדנו בדף י' עמוד א'. בהתחלה הגמרא מנסה לתרץ, אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, שבדף י' עמוד א', הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה זה בנושא אחר לגמרי. לא בעניין גזרת תקרה, כמו שאנחנו הסברנו אז, אלא רישא בנסרים משופין עסקינן. במשנה, שיש ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, אם משחכים בנסרים או לא, לא מדברים על אותם נסרים שאיתם עושים תקרה בבית, אלא מדברים פה בכאלה נסרים ששאיפו אותם, והפכו אותם לראויים לשימוש לשאר דברים, כמו כלי. אז זה כמו כלי עץ. רק שאין לו בית קיבול, לא כמו איזה קערה שיש בפנים מקום להכיל, אלא זה סתם מה שנקרא פשוטי כלי עץ, פשוט בלי בית קיבול. אז לכן זה לא נקרא כלי, אמנם, אבל כדי שלא יבואו לסכך בכלים, הגמרא מנסה לומר שיש ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, אולי יהיה אסור לסכך באותם הנסרים, כי הם נראים כמו כלים. הסיבה שרבי מאיר פוסל לסכך באותם קורות, הוא משום גזרת כלים נגעו בה. כדי שלא יבואו לסכך בכלים ממש עם בית קיבול, שזה אסור לסכך מהתורה. אתה לא יכול לקחת כלים מעץ ולסכך בהם את הסוכה. אתה לא יכול לקחת למשל מיטה מעץ ואיתה לסכך את הסוכה. למה? כי כלים מקבלים טומאה, וסכך צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה. גם אם שרץ נוגע בו למשל, הוא לא נטמא, כי הוא לא מקבל טומאה. אבל מכיוון שהנסרים, אמנם הנסרים האלה הם לא כלים, אבל מכיוון שהם נראים כמו כלים, כי הם משופים, הם משויפים, אז אם כן הם נראים כמו כלים, אם יבואו לסכך בהם, יבואו גם לסכך בכלים ממש. כדי שלא יסכחו בכלים, אסרו, לפי רבי מאיר, אסרו חכמים לסכך גם בכלים האלה. שואלת הגמרא, אם זה הוויכוח, רבי מאיר ורבי יהודה, אם כן, ולרבי יהודה, רבי יהודה אמר רב, דאמר, כמו שראינו לאל, דף י"ב עמוד ב', לגבי חץ, חיצים, כשהיו בזמנם רוצים לצאת למלחמה, אז הכלי נשק, אחד הכי הכי בולטים שהיה, זה חיצים. איך היו עושים חץ? היו לוקחים מין מוט, קרש כזה, מעץ, והיו לוקחים חץ ממתכת, חד, שפיץ כזה ממתכת, חד, כמו משולש כזה, והיו תוכבים אותו בתוך העץ, וככה היה להם חץ, מוט שבראשו חץ. איך היו תוחבים את החץ, את ראש החץ בתוך המות? אז היה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שבמות מעץ היה בית קיבול כזה, היה שקע כזה, ובחץ ממתכת היה מין בליטה, והבליטה הייתה נכנסת בתוך השקיעה של המות מהעץ. אם כן, המות הזה, העץ הזה, יש בו בית קיבול, אז הוא מקבל טומאה. עכשיו, יש אפשרות שנייה, הפוכה, שהמות לא יהיה בו שקע, אלא להפך, יהיה לו בליטה שהוא בולט החוצה, ובחץ עצמו מהמתכת יש שקע, וינעצו את העץ בתוך החץ, כמתוך השקיעה של החץ. עכשיו, אמר רב יהודה בשם רב, אם אדם שכחה, סיכך את הסוכה, בחיצים, הכוונה בידיות של החיצים, באותם מוטות, באותם קרשים, זכרים, הכוונה שאין בהם שקיעה, אלא יש להם בליטה, אז מכיוון שאין להם בית קיבול, אז הם לא מקבלים טומאה, אז אם הוא סיכך בכאלה חיצים, הסוכה כשרה. ואם הוא סיכך בנקבות, הכוונה שבקורה, במוט, בקרש הזה מהעץ, היה שקיעה פנימה, אז יש לו בית קיבול, אז הוא כלי, הוא מקבל טומאה. אם הוא סיכך בהם, פסולה. עכשיו, גם החיצים הזכרים שהם בהם בית קיבול, הם משויפים. ואם אנחנו אומרים שלפי דעתו של רבי מאיר, אסור לסכך בנסרים בגלל שהם משויפים, ונכון שהם פשוטי כלי עץ, דיינו, הם בהם בית קיבול, אבל הם נראים כמו כלי וחוששים שהם יבואו לסכך בכלים, לכן גם אסור לסכך בעץ שאין בו בית קיבול. אז אם כן, למה ולא גזר זכרים עטו נקבות? למה הוא לא גזר לאסור לסכך באותם חיצים זכרים שאין בהם בית קיבול, כדי שלאבוא לסכך בחיצים נקבות? ואם כן, אחנמי לא נגזור נסרים משופים עטו כלים? אם כן, גם לגבי נסרים, אפילו אם הם משופים, משויפים כמו שצריך, והם נראים כמו כלי, אבל מכיוון שהם בהם בית קיבול, יהיה מותר לסכך בהם. אפילו שאתה חושש, אולי אם אני אתן לך לסכך באלה, יבוא לסכך בכלים עם בית קיבול. לא חוששים לזה, כמו שלא חוששים לסכך בנסרים, בחיצים זכרים, כדי שלא יבוא לסכך בנקבות. אלא, על כורכך, הוויכוח במשנה בדף י' זה לא לעניין גזרת כלים. זה לא לעניין זה שאם אני אתיר לסכך בנסרים משופים, יבואו גם לסכך בכלים ממש, עם בית קיבול. לא זה הנושא. אלא פה מדברים, כמו שאמרנו קודם, בנסרים שאיתם היו מקרים את התקרה של הבית. והוויכוח פה לעניין גזרת תקרה. אז אם כן תשאל, למה רבי יהודה ורבי מאיר צריכים להתווכח באותו ויכוח משנה אחרי משנה? גם בדף י' וגם בדף שלנו דף תתווה? באותו ויכוח. אלא על כורכך רישא פליגי בגזרת תקרא וסיפא פליגי בגזרת תקרא. בשני המשניות הם בעצם חולקים אותו ויכוח בגזרת תקרא. לפי רבי מאיר, אסור לסכך בנסרים שאיתם מכרים את התקרה של הבית, כדי שאדם לא יבוא לגור בבית. אם אין לו מעזיבה, אם אין לו טיט שם שהוא ציפה את הקורות. ולפי רבי יהודה, לא חושים לזה. ומכיוון שהקורות האלה נסו לשם צל, זה קשר לסוכה. זה הוויכוח, אז שואלת הגמרא, למה צריך להתווכח באותו ויכוח פעמיים, בשתי משניות? והפליגי בתרתיזים נלמה לי. ותרץ את הגמרא, שים לב להבדל בין שתי המשניות. משנה הראשונה יש סתם ויכוח. מסככים בנסרים דברי רבי יהודה, רבי מאיר אוסר. זהו ויכוח. גזרת תקרא או אין גזרת תקרא? במשנה שלנו, בא רבי יהודה ומביא ויכוח בית שמאי ובית הלל בנושא. אומר לרבי מאיר, מה שאתה אמרת, זה דעת בית שמאי, שתדע לך. הם חוששים לגזרת תקרה. הם אלה שאומרים, לא יעזור לך לפקפק את הנסרים האלה, זה סכך פסול. משום גזרת תקרה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? נוטל אחת מבינתיים. אתה צריך לקחת נסר אחד מתוך שתי נסרים, כדי שיהיה לך רוב, ואת בסופו של דבר צריך להיות שיהיה פה רוב סכך כשר, והנסרים יהיו המיעוט. כדי שיהיה בטל הנסרים בסכך הכשר. אתה מבין את המשמעות, אומר רבי יהודה לרבי מאיר? מה שאתה אומר זה דעת בית שמאי. ורבי מאיר לא מביא ויכוח, אלא מה הוא אומר? הוא מביא את הדעה שלא רק את הדעה הזאת, הוא לא מביא את הוויכוח בית שמאי ובית הלל. למה? הוא בא להגיד, אין פה ויכוח בית שמאי ובית הלל, בית הלל מודים לזה. זה מה שהגמרא מבארת. סייפה רבי יהודה, אידקה אמר לי לרבי מאיר, המייקה אסרת, למה אתה אוסר לסכך בנסרים? משום גזרת תקרא? אי סברה, הסברה שאוסרים, משום גזרת תקרא לבית שמאי יהודה יתלאו. הם אלה שצוברים את הגזרת תקרה. ובית הלל שהלכה כמותם לא גזרי, הם לא גוזרים גזרת תקרה. אז למה אתה גוזר? מה, אתה סובר כמו בית שמאי? ואמר רבי מאיר, מה פתאום, אני לא סובר כמו בית שמאי, אני סובר כמו בית הלל, ולפי דעתי, בזה אין ויכוח בית שמאי ובית הלל. בית הלל מודים בזה, שיש גזרת תקרה. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. לפי כולם אין מסכים בנסרים, משום גזרת תקרה. וזה בעצם השינוי שיש במשנה שלנו, שרבי יהודה מביא את דעת בית שמאי. אומר לו רבי מאיר, זה לא דעת בית שמאי, זה גם דעת בית הלל. וזה בעצם אותו ויכוח. לפי רבי יהודה, אין גזרת תקרה, מותר לסכך בנסרים, אם שמת אותם לשם צל. ולפי רבי מאיר, גם אם שמת את זה לשם צל, אסור לסכך בנסרים, כי אם תסכך בנסרים, חוששים ששנה הבאה, בן אדם יבוא לגור בבית, כי שם יש לו את אותם הנסרים, אולי הבין את ההבדל, שבבית הוא שם את הנסרים לשם בית, ופה הוא שם את הנסרים לשם צל. בסוכה. עד כאן הסברנו את כל המהלך של הגמרא, לפי איך שרב מבאר את הוויכוח רבי יהודה ורבי מאיר. אניחא לרב. דאמר שהמחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה זה בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים. ורבי מאיר אית לגזרת תקרה, ורבי יהודה לאית לגזרת תקרה. כמו שביארנו בטוב טעם, בסייעתא דשמיא, את כל הוויכוח ביניהם. אבל צריך לדעת, אנחנו נביא את זה ממש בקצרה, כי הגמרא לא מרחיבה בנושא, שיש את דעתו של שמואל, שהוא חולק על רב, לפי דעתו הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה הוא בעניין אחר. שמואל אומר, שכולם מודים, גם רבי יהודה וגם רבי מאיר, שיש גזרת תקרה. יש גזרת תקרה. אם זה נסרים של ארבעה טפחים, רוחב, שאיתם היו מקרים את רוב התקרות של הבתים, אסור לסכך בהם. גם לא לפי רבי יהודה. כל הוויכוח רבי יהודה ורבי מאיר, זה על נסרים משלושה טפחים רוחב ועד ארבעה טפחים. וזה הוויכוח. לא ניכנס כרגע לוויכוח, זה לא נוגע לנושא שלנו. הרחבנו על זה כבר בדף י' ג', דף י' ד' ליתר דיוק. אבל לפי דעתו של שמואל דאמר, בשאין בהן ארבעה טפחים, אלא משלושה ועד ארבעה טפחים, בזה המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. וכמו שאמרנו, לא ניכנס כרגע במה הוויכוח, אבל הנושא הוא שביש בהן ארבעה דברי הכל פסולה. אז אם כן, למה לפי דעתו של רבי יהודה, אפשר רק לפקפק את הקורות וזה מספיק. הרי הנסרים האלה פסולים משום גזירת תקרה. את רבי מאיר אנחנו מבינים מצוין. רבי מאיר סובר, לא יעזור לך לפקפק. מה פורשת? מה, אתה תרים את הקורות, שים אותם בחזרה לשם שכח? הקורות האלה פסולים לשכח. גזירת תקרה, שלא יבוא לגור מתחת לבית שלו. שם יש לו אותם הקורות בדיוק, רק שמו את זה לשם בית. אבל למה לפי רבי יהודה מספיק שהוא ככה מפקפק את הנסרים, כאילו מרים אותם ומחזיר אותם לפי פירוש אחד? למה זה מספיק? סייפה במאי פליגי, למה לפי רבי יהודה מספיק לפקפק? יונה הגמרא, אתה יודע במה הוויכוח? בביטולי תקרא כמי פליגי. מה כל הבעיה שלך שבאנם יסכך בנסרים? מה הבעיה שלי אתה שואל? אתה לא מבין את המשמעות? ואדם, תוך כל העבודות הקשות שיש לו בערב חג הסוכות, הוא הלך במסירות נפש, הקים סוכה. סחב את הנסרים הכבדים האלה ברוחב ארבעה טפחים. מסירות נפש. בנה סוכה, והנה הוא יושב עם כל הנכדים והנינים בסוכה, מסתכל על התקרה ומה הוא רואה? מה שהוא רואה בבית. אותם קורות בדיוק. שזה השקעתי? שנה הבאה לא צריך, יש לי בית הרבה יותר מרווח. הכל יש לי בתוך הבית, מה אני צריך לשבת פה בסוכה? את אותם קורות בדיוק יש לי בבית. אומר רבי יהודה, כן, אבל אני מבין שאסור לסכך בנסרים, בסדר? אני מבין. נסרים שרוחב ארבעה טפחים אסור לסכך, אני מודה לך לפי דעתו של שמואל. זה רבי יהודה מודה לפי שמואל, שנסרים של ארבעה טפחים אסור לסכך בהם. אבל מה החשש? אני רוצה להבין. שבן אדם יבוא לפעם הבאה לגור בתקרה, מתחת תקרה של נסרים, ששמו את הנסרים האלה לשם בית? אתה מבין מה מדובר פה? פה מדובר בבן אדם שכבר נמצא, הוא לא הולך לסוכה, הוא הרי בעצם הסוכה שלו זה הבית שלו. רק מה, אמרו לו, תשמע, נכון שיש לך בית, יש לך נסרים, ואין שם מעזיבה מעל, אין טיח, אז מה הבעיה? תפקפק. תרים את הקורות, תחזיר אותם לשם צל. אז מה אתה חושש? שאם תיתן לו לגור בסוכה כזאת, הוא שנה הבאה יבוא לגור בצל של תקרה של הבית? הרי הוא מבין שבצל תקרה של הבית אי אפשר לגור. למה הוא פקפק? למה הוא הרים את כל הנסרים? כי הוא מבין ששמו את הנסרים האלה לשם בית, זה שכח פסול. לכן צריך לפקפק את הנסרים כדי שהם יהיו לשם צל, כי אז יהיה שכח כשר. אז אין גזרת תקרה, כי בן אדם בידיים בא ועוקר את כל החשש של הגזרת תקרה, הוא בידיים בא ומראה לך, אני מבין, למה אני מתאמץ פה בעצם? מה הבעיה בקורות האלה? זה הרי שכח לכל דבר, רק שמו את זה לשם בית, לכן אני מפקפק את זה עכשיו מלמעלה. אז מה, אתה חושב שבן אדם כזה ילך לגור בצל של קורות שלא פקפקו בהם? הוא הרי עשה מעשה בידיים של פיקפוק בשביל לצאת מהחשש של גזרת תקרה. פה כשמאדם בפועל הלך ועשה מעשה נגד הרעיון שלו, של לגור בתקרה של קורות ששמו אותם לשם בית, אז אני לא חושש משום גזרת תקרה. לעומת זאת, ומר סבר דתו של רבי מאיר, באחי לא באת לה. המעשה הזה לא התבטא לחשש של גזרת תקרה, ועדיין, תשמע, בן אדם גר בבית, ויש לו קורות, אותם קורות בדיוק כמו שיש לו כל השנה, אז הוא לא ידע להבדיל בין הקורות ששמו אותם לשם צל, לבין הקורות ששמו אותם לשם בית. אולי אפשר לבאר, יכול להיות שבן אדם הזה שפקפק בעצמו, אולי הוא אין אצלו את הגזרת תקרה, אבל אנשים אחרים שיבואו להתארח אצלו, הם לא פקפקו, הם לא, אולי אפילו לא יודעים שהוא פקפק. הם רואים אותו יושב בבית, מקורה בקורות של בית רגילים כמו שהיה בזמנם, רוב הבתים בזמנם, ושם הוא מברך לשב בסוכה, שמח ושמחת בחגיך, מה אתה שמח פה, אתה יושב בבית, אתה מבין? מה קורה לך? למה אתה לא בונה סוכה? אומר, מה זה סוכה זה? תראה איזה קורות יפים, וכולם משתכנעים, תשמע, זה רב עם זקן לבן ארוך, אומר שזה סוכה כשרה, כולם ילמדו ממנו, ישבו בבתים שלהם, אם אין להם מעזיבה, יחשבו שזה שכח כשר, לא הבינו שקורות ששמו אותם לשם בית, פסולים לשכח. אולי בשביל זה רבי מאיר אומר, תשמע, לא יעזור שתפקפק, הקורות האלה פסולים, אתה לא יכול להשתמש עם קורות כאלה משום גזרת תקרה. שכח, יש לו שני תנאים בשביל שיהיה כשר לסיכוך. דבר ראשון, שיהיה גידולו מן הארץ. גידולו מן הארץ, כמו צמחים, ענפים. תנאי שני, שיהיה דבר שאינו מקבל טומאה, שהוא לא יהיה כלי. כלי, אם דבר טמא נוגע בו, דבר שמטמא כלים, מטמא אותו. זה צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה. סתם חתיכות ענפים, דברים שהם לא כלים, או דברים שהם לא אוכל. אבל המקרה סוכתו בדברים שמקבלים טומאה, בשיפודים, מוטות ברזל ארוכים. עכשיו, הוא לא מתכוון לעשות את זה כסכך, אלא הוא עושה את זה כמה שנקרא אולי לייסטים. כאילו מין קורות כאלה כדי שעליהם הוא ישים את הסכך. כאילו הוא שם אותם מדופן לדופן ועליהם הוא רוצה לשים את הסכך. על השיפודים של מתכת. שבעצם השיפודים זה סכך פסול. או שהוא מקרה את סוכתו בעצים, אבל עצים שמקבלים טומאה כי הם כלי. בארוחות המיטה, בקרשים של האורך של המיטה. זה מקבל טומאה. גם השיפודים אגב מקבלים טומאה. עכשיו, זה סכך פסול, אבל אם הוא שם רוב סכך כשר, דהיינו, אם יש רווח ביניהם כמותם, דהיינו, כלומר, יש טפח אחד שיפודים או ארוחות המיטה, טפח אחד סכך כשר, טפח אחד שיפודים למשל, טפח אחד סכך כשר, ככה כל הסוכה, אז יש פה חצי סכך כשר, חצי סכך פסול, אז נראה פה בדברי המשנה כשרה, שסוכה תהיה כשרה, והגמרא כמובן מיד תקשה. לפי דעתו שסובר, שאם יש פרוץ כמו העומד, אם יש דבר כשר באותה כמות כמו הדבר הפסול, זה הרי פסול, פסול. פה בעצם חצי שכח כשר, חצי שכח פסול. מה זה כשר? תכף הגמרא תדון בזה. עוד אומרת המשנה, אדם שיש לו ערימה של תבואה, והוא חופר מערה בתוך הערימה הזאת, מלמטה. החוטט בגדיש בערימה של תבואה, הוא חופר כדי לעשות לו סוכה בחלל שנוצר בחפירה באותה מערה. בעצם מתברר שנהיה לו סכך בלי שהוא יסכך. בעצם הוא חפר גומה, והסכך נהיה מעצמו, כי בעצם זה הגג של המערה, הוא לא שם את הסכך. לכן אינה סוכה, כי זה נעשה מעצמו, הוא לא שם את הסכך, הוא צריך לעשות את הסכך, תעשה סוכה צריך, ולא מן העשוי. היום אנחנו נעסוק בנושא הראשון במשנה, ובשיעור על דף ט"ז, נעסוק בהלכה השנייה לגבי החוטט בגדיש. קודם כל, ההלכה הראשונה. המשנה אומרת שאם יש חצי מהסוכה סכך פסול וחצי מהסוכה סכך כשר, הסוכה כשרה. שואלת הגמרא, למה? בוא נאמר שהמשנה הזאת תהיה ואיתי יובטה, איתי יהיה פרחה על דבריו דרבונה ברי דרב יהושע. מה אומר רבונה ברי דרב יהושע? יש לו ויכוח עם רב פאפה. לגבי מה? אחת המלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, זה מלאכת תוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו, רשות היחיד באופן כללי זה מקום מוקף מחיצות. עכשיו, אם יש לך מקום מוקף מחיצות, מותר לטלטל בכולו. אם זה רשות היחיד, מותר לטלטל בתוך כל הרשות היחיד. רשות הרבים, שזה באופן כללי רחוב שהרבים עוברים דרכו, יש בזה כל מיני תנאים שמובעים במסכת עירובין, לא נאריך בזה. בכל אופן, אם באדם יש לו רשות היחיד, מקום מוקף מחיצות, הוא יכול לטלטל בכל השטח, בלי הגבלה. אבל לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים אסור, מרשות הרבים לרשות היחיד אסור. או ברשות הרבים עצמו, אסור לאדם לטלטל חפץ מדי הרבה. אסור לטלטל, אם הוא מטלטל חפץ 400 ברשות הרבים, הוא חייב חטאת. אבל ברשות היחיד מותר לטלטל בלי הגבלה. איך המקום הופך להיות רשות היחיד? על ידי שמקיפים אותו במחיצות מסביב. עכשיו, אם אדם אין לו מספיק עצים כדי להקיף מחיצות ממש גדר מסביב כל השטח, הוא רוצה להעמיד עמודים, והעמודים יהיו מחיצה. אבל מה? יש רווח בין העמודים. אז הוא עושה, נאמר, שלושה טפחים עמוד, שלושה טפחים רווח. עוד שלושה טפחים עמוד, עוד שלושה טפחים רווח, שלושה טפחים עמוד, שלושה טפחים רווח. בעצם יש פה מה שנקרא פרוץ כעומד. כן? פרוץ כעומד, זה הכוונה. יש שלושה טפחים פרוץ, שלושה טפחים עומד, דיינו מחיצה. עוד שלושה טפחים פתוח, עוד שלושה טפחים מחיצה. ככה כל המחיצה. אז, כמובן שאין פה מחיצה יותר מ-10 רמות, שאז זה נקרא פרצה. אם אין פרצה רוחב 10 רמות, אם יש פרצה רוחב 10 רמות, אז לא עוזר שיש פרוץ כעומד. לא ניכנס כרגע לזה, אבל בכל אופן, שלושה טפחים פרוץ, שלושה טפחים עומד, על זה יש ויכוח. פרוץ כעומד. רב פאפה אמר מותר, מותר לטלטל בתוך כל השטח הזה, זה נקרא רשות היחיד לכל דבר. רבונה ברי דרב יהושע אמר, אסור, צריך שיהיה רוב מגודר, והמיעוט פרוץ. במשנה שלנו נראה שפרוץ כעומד זה כשר, כי בעצם במקביל לעניין סכך, הסכך הפסול זה כמו מקום פרוץ, והסכך הכשר זה כמו המקום המחיצה, זה כמו העומד. אתה רואה שאם יש חצי חצי, 50% סכך כשר, 50% סכך פסול, אז זה נראה שזה כשר. אז כשר לרבונה ברי דרב יהושע שאמר פרוץ כעומד, פסול. אמר לך רבונה ברי דרב יהושע, תראה צריך שני תירוצים. תירוץ ראשון, באמת, במשנה שלנו מדובר שיש כאן רוב סכך כשר. ומה שכתוב כאן, אם יש רווח ביניהם כמותם, אמר לך רבונה ברי דרב יהושע, מהי כמותם? הכוונה בנכנס ויוצא. הרווח בין שתי השיפודים למשל, שהם סכך פסול, הוא כמותם, כמו השיפודים עצמם, אבל את הסכך הכשר אתה יכול להכניס ולהוציא. דיינו, יש קצת יותר רווח. זה קצת יותר רחב, הרווח בין שתי שיפודים, שכל שיפוד הוא סכך פסול, השטח בין השיפודים הוא קצת יותר רחב מאשר הרוחב של השיפודים עצמם. ככה שאם אתה שם שם סכך כשר, אתה יכול להכניס אותו ולהוציא אותו. כי זה קצת יותר מרווח. אז יוצא בעצם שיש כאן יותר מקום שסכך כשר מאשר סכך פסול. לדוגמה, אם יש לו שיפודים ברוחב טפח, אז הוא מעמיד שיפוד ועוד שיפוד, ובאמצע הוא שם רווח טפח לסכך כשר, ועוד נאמר רבע טפח שבמקום של סכך כשר, כדי שיהיה אפשר להוציא את הסכך כשר ולהחזיר. אז בעצם יוצא שהסכך הפסול זה רק טפח, והסכך הכשר זה טפח ורבע. דוגמה. אז אם כן יוצא שיש פה רוב סכך כשר, כי בסופו של דבר הוא ממלא בסכך כשר גם את השטח שדרכו הסכך כשר היה אמור להיכנס ולצאת לבין שתי השיפודים. הגמרא הבינה שהסיבה למה תירצנו שרווח ביניהם כמותם, הכוונה רווח ביניהם בין שתי השיפודים זה כמו הרוחב של השיפודים עצמם, זה נכנס ויוצא, דיין שזה קצת יותר רחב, זה בגלל שאי אפשר לצמצם. אתה לא יכול לעשות בדיוק את אותו רוחב של השיפודים עצמם, את אותו רוחב לעשות בין שתי השיפודים. רק מה חייב להיות שעושה רווח בין שתי השיפודים קצת יותר מאשר הרוחב של השיפודים עצמם. אז הרווח בין שתי השיפודים זה יוצא יותר, אז מכיוון שבו ממלאים סכך כשר, זה יוצא רוב סכך כשר. שואלת הגמרא, ואפשר לצמצם, אתה יכול לכוון שיהיה בדיוק הרוחב של של השיפוד יהיה אותו רוחב של בין שתי השיפודים, ואז יצא לך שיש לך בדיוק רווח ביניהם, בין שתי השיפודים, כמו השיפודים עצמם, ואם כן יש פה בדיוק חצי חצי, אז זה כמו פרוץ כי עומד, ובכל זאת המשנה אומרת שזה קשר, אז קשה על רבונה ברית רבי יהושע, תרץ את הגמרא, אמר רבי יעמי, רבונה ברית רבי יהושע יבאר את דברי המשנה שלנו, שהוא אומר, שמדובר במשנה במעדיף, מה שהמשנה אומרת, אם יש רווח ביניהם כמותם, בין שני השיפודים, כמו הרוחב של השיפודים, הכוונה שהוא עושה קצת רווח יותר מהרוחב של השיפודים. מדובר שהוא באמת עושה יותר רווח. ואז הוא שם יותר סכך כשר מאשר סכך פסול, ולכן זה כשר. תירוץ שני, למה המשנה שלנו לא קשה על דעתו של רבונה ברית רבי יהושע? רב אמר, אפילו תמה בשאין מעדיף. גם אם נאמר, יש בדיוק, נאמר רוחב טפח של שיפודים, שיפוד ברוחב טפח ועוד שיפוד ברוחב טפח, והרווח ביניהם זה גם רוחב טפח, ושם שמים את הסכך הכשר. אז אם כן, למה לפי רבונה ברית רבי יהושע זה כשר? הרי יש פה חצי פרוץ כעומד, יש פה חצי סכך פסול, חצי סכך כשר, לפי דעתו זה אמור להיות פסול. התשובה היא, אם היו נתונים שתי, אם השיפודים היו נתונים לאורך, נותנם את הסכך הכשר ערב לרוחב. ואם היו נתונים ערב, אם היו נתונים לרוחב הסכך הפסול, השיפודים, נותנם את הסכך הכשר שתי, לאורך. ואם כן, נאמר, יש כאן, לכל הרוחב של הסוכה, הוא פרס מצד לצד לרוחב הסוכה, שיפודים, ממתכת, שהם סכך פסול, ברוחב טפח. והרווח בין שיפוד לשיפוד הוא גם כן רוחב טפח. עכשיו הוא בא לשים סכך כשר, הוא רוצה לשים את זה לרוחב. אם הוא שם את השיפודים לאורך, את הסכך כשר הוא שם לרוחב. למשל, אם את השיפודים הוא שם ממזרח למערב, אז את הסכך כשר הוא שם מצפון לדרום. עכשיו, כדי שהסכך כשר יעמוד, הוא חייב, הוא לא יכול לשים את זה ברווח, רק ברווח, של בין שתי השיפודים. כי אז זה ייפול למטה לתוך הסוכה, אין לו על מה להתאפס. אז על מה יתאפס הסכך הכשר? על אותם שיפודים. זאת אומרת, שמת שיפודים ממזרח למערב, עכשיו אתה שם סכך כשר מצפון לדרום. הקצה הצפוני של הסכך הכשר הוא נשען על שיפוד, על שיפוד הצפוני, והקצה הדרומי נשען על השיפוד הדרומי. בעצם יוצא שכל קצה שהסכך הכשר נשען על שיפוד אחר, כיוון שהוא נשען על השיפודים, אז הוא בעצם לוקח גם מקום מהשיפודים עצמם. בעצם הוא יוצא שיש פה רוב סכך כשר. ולכן זה כשר. למדנו במשנה שאחד הדברים שנחשבים סכך פסול, או שיפודים ממתכת, כל אחד מבין שזה סכך פסול, או אם הוא מסכך באותם קורות ארוכות של המיטה. זאת אומרת, שהעצים של המסגרת של המיטה, הם נחשבים סכך פסול. למה? הרי כעת זה אומנם היה פעם מיטה, אבל עכשיו זה סך הכל קורות שהתפרקו מהמיטה. אז זה אמור להיות עכשיו דבר שאינו מקבל יותר תומה, זה כבר לא כלי. אז למה זה נחשב סכך פסול? למה מסייע לי לרבי עמי בר תביומי? נאמר שדברי המשנה כאן מסייעים לדעתו של רבי עמי בר תביומי. מה הוא אומר? אמר רבי עמי בר תביומי, אם אדם מסכך בבלעי כלים, שכחה בבלעי כלים, בגד, כדי שהוא יקבל תומה, הוא צריך להיות רחב שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. שלוש אצבעות אורך על שלוש אצבעות רוחב. ואז הוא נחשב בגד, והוא מקבל תומה. אבל אם זה בלעי כלים, דיינו שזה נשחק ואין בזה כבר יותר שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הוא כבר לא מקבל יותר תומה. אבל מכיוון שהוא היה פעם בגד, אי אפשר לסכך בו. ככה אומר רבי עמי בר תביומי. שיככה בבלעי כלים פסולה. מכיוון שהם באו מבגד גדול, שהוא מקבל תומה, הם פסולים מדי רבנה. אותו דבר ארוכות המיטה. נכון שהם כעת לא כלים, אבל מכיוון שהם באו ממיטה, שהמיטה היא כן כלי, אז הם פסולים מדי רבנה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אפשר לבאר שארוכות המיטה הם כלים ממש. איך הם כלים? זה הרי מיטה מפורקת, זה לא מיטה שלמה. מיטה משלמה היא כלי, אבל חלקים מהמיטה זה נקרא כלי. אומרת הגמרא, מדובר פה כמו דבריו דאמר רבי חנן בר, שאמר בשם רבי, שבזו שהוא בייר משנה במסכת כלים פרק י"ח משנה ט', שאת המשנה הזאת אנחנו נראה בתחילת דף ט"ז עמוד א', תכף נראה את זה, שאת המשנה הזאת בייר רבי ימי בשם רבי, שכשכתוב ארוכות המיטה, זה הכוונה לא ארוכות לבד, אלא בארוכה ושתי קרעיים, הכוונה שתי רגליים. יש מיטה? איך בעצם בנוי, מייצרים מיטה? עושים מסגרת מלבנית, ובכל אחת מארבע זוויות מעמידים רגליים. עכשיו, במלבן יש שתי קורות ארוכות לאורך המיטה, ושתי קורות רחבות לרוחב של המיטה. ארוכות המיטה זה לא רק הקורה הארוכה של המלבן של המיטה, אלא זה הקורה הארוכה ביחד עם שתי הרגליים שלה. ואם אנחנו מדברים על הקצרה שהיא לרוחב המיטה, ברוחב של, בחלק הקצר יותר של המלבן, ונקרא לזה בגג המלבן, הקצרה, מדובר שלא הקורה הקצרה בלבד, אלא הקורה הקצרה ביחד עם שתי רגליים. תכף אנחנו נראה על מה המשנה מדברת שם, אבל בכל אופן לענייננו, מדובר פה, כשהוא מקרה בארוכות המיטה, הכוונה בארוכה או שתי קרעיים, בקצרה או שתי קרעיים. לא מדובר בארוכות המיטה בלבד, אלא מדברים פה בארוכות המיטה ביחד עם שתי רגליים, שהם נחשבים כלי ממש, הם ראויים למלאכתם, ראויים לישון עליהם, תכף נראה באיזה צורה, לכן הם מקבלים טומאה. אבל יכול להיות שאם היה פה רק ארוכות המיטה, רק את הקורה בעצמה, בלי רגלי המיטה, שלא מחוברים לרגליים של המיטה, אז היינו אומרים שבאמת אפשר כן לסכך עם כאלה קורות, כי זה לא כלי. ואם כן, יכול להיות שמשנה שלנו חולקת על דבריו של רבי ימי בר תביומי. כי לפי דברי המשנה, בלעי כלים אפשר לסכך בהם אם הם לא מקבלים כרגע טומאה. איך ההתמר דרבי חנן אמר רבי? על איזה משנה נאמרו באמת דבריו של רבי חנן אמר רבי שבייר שארוכת המיטה הכוונה ביחד עם רגלי המיטה, קצרה של המיטה הכוונה ביחד עם רגלי המיטה. דברים שלו נאמרו אהד אתנן, כמו שאמרנו על משנה מסכת כלים, פרק י"ח, משנה ט'. משנה שמה אומרת, מיטה, שזה כלי, היא מקבלת טומאה, אבל רק כשהיא עדיין כלי. מתאמת חבילה, דהיינו שהיא עומדת על תיקונה, כל דבר על מקומו, מחוברת טוב. כשאתה בא, אם היא נטמעה, כשאתה בא לתאר אותה, אתה צריך לטבול אותה במקווה, אתה צריך לטבול אותה שלמה. מתארת רק כשהיא מחוברת חבילה, אבל אם היא נטמעה כשהיא הייתה מחוברת, החלקים הם מחוברים, ובאים לטבול את המיטה, רואים שהמקווה קטן מדי, רוצים לפרק את המיטה לחלקים ולטבול חלק חלק, גם אם תטבול אותם הם לא נתארים. צריך לחפש מקווה גדולה, לטבול את כל המיטה ביחד, כשהמיטה מחוברת. אלה הם דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, המיטה מתאמת גם כשהיא מפורקת לאיברים, והיא מתארת גם כשטובלים אותה כשהיא מחולקת לאיברים. עכשיו, מה הכוונה מחולקת לאיברים? מה הניעו? אמר רבי חנן, אמר רבי, ודאי לא מדברים פה כשיש לך את הרגל של המיטה לבד. הוא ודאי לא נטמע. ודאי אתה לא יכול לתאר אותו לבד. אלא, אמר רבי חנן, אמר בשם רבי, ארוכה, למשל, ארוכת המיטה, ושתי קרעיים מחוברות לה. או הקורה הקצרה לרוחב המיטה, ושתי הקרעיים מחוברות לה. מתי אני אומר, לפי דעת חכמים, שהמיטה נטמעת גם כשהיא לא שלמה, זה כשלפחות החלקים שלה קצת מחוברים בצורה כזאת שעוד אפשר איכשהו להשתמש בהם. תכף נראה באיזה צורה. דהיינו, צורה של חטא. או ארוכה ושתי קרעיים, או הקורה לאורך של המיטה ושתי רגליים, או הקורה לרוחב המיטה ושתי הרגליים. שואלת הגמרא, למה החזיה? בסדר, אומר רבי חנן אמר בשם רבי, שקורות המיטה ארוכות ביחד עם הרגליים, ולכן לפי דעת חכמים הארוכה מקבלת טומאה, וגם מתארים אותה כשהיא מחוברת עם הרגליים. בסדר, אבל בעצם זה צריך להיות איזשהו שם כלי על הקורות האלה, כדי שזה יקבל טומאה. איזה שם כלי, למה זה ראוי? למה שיהיה לזה שם כלי? נכון שזה לא רק ארוכה לבד, זה מחובר עם שתי רגליים, אבל ביחד עם השתי רגליים, עדיין זה סתם שבר כלי. למה זה ראוי כדי שיהיה לזה שם כלי שהוא יקבל טומאה? תראה את הגמרא, אתה יודע למה זה ראוי? למסמכינו אגודה, להשעין את הארוכה ושתי הרגליים על הקיר, ולמיטב עליו, ואפשר לשבת על זה, איך בדיוק תשב על זה? אז מבארים את דבריו של רש"י, שבעצם הקורה הארוכה ביחד עם שתי הרגליים, בקורה הארוכה, שתי הקצוות שלה, יש מין חורים כאלה, שקעים כאלה, שלתוך השקעים האלה בדרך כלל מכניסים את הקצרות של המיטה. פה אין לך את הקצרות של המיטה, אבל לתוך אותם שקעים אתה יכול להכניס סתם איזשהו מוט, סתם איזשהו קרש. ומצד אחד הקרש יהיה מחובר לארוכה ושתי הקרעיים, לצורת חטא הזאת, ומצד שני הקרש יישען על הקיר. לא ארוכה ושתי הקרעיים יישענו על הקיר, הם יישענו על, על שתי הקרשים, והקרשים יישענו על הקיר. עכשיו, בתוך הקיר גם כן יעשו מין שקע כזה, שלתוכו יכניסו את, את הקרש, בכל צד יעשו שקע, שני שקעים לשתי הקרשים, וככה משעינים את הצורת חטא של הארוכה או שתי הקרעיים על שתי הקורות, שתי הקרשים, ששתי הקרעים, הקרשים, מצד אחד הם נכנסים לתוך נקב שבארוכה, מצד שני הם נכנסים לתוך נקב שבקיר, וככה הם נשענים, אפשר לשבת עליהם ככה. וכן, ומשדעה שלי, אפשר לסובב בחבלים, בין, הקר, בין, הקר, בין, בין קרש לקרש, אפשר להקיף בחבלים, ואז לעשות מין כמו מקום שעליו אפשר לשים מזרון, אז לא ישימו מזרון, אפשר לישון על החבלים האלה בעצמם. עושים אריגה של חבלים בין הארוכה, בין הארוכה לבין הקיר, כנראה גם בין שתי הקרשים, בצורה כזאת אפשר לשכב על אותם חבלים עצמם, וכך אפשר גם לשכב על הארוכה הזאת, ולכן זה ראוי לישיבה או לשכיבה, אז זה מקבל טומאה. אותו דבר גם לגבי הקצרה, אגב, קצרה ושתי קרעים, באותו רעיון בדיוק. אתה לוקח את הצורת חטא של הקורה הקצרה עם שתי הרגליים, אתה תוכב את שתי המוטות, שתי הקרשים, בנקבים שיש בקצרה הזאת, ומצד שני הקרשים האלה יחדירו אותם לתוך נקבים שיש בקיר, ככה משעינים את הקצרה עם שתי הרגליים על אותם שתי קורות, והקורות נשענות על הקיר, וככה אפשר לשבת או לשכב על אותם קצרה או שתי רגליים. רבי עמי בר תביומי בא עם חידוש, והוא אומר שאפשר, שאסור לסכך בבלי של כלי. גוף, אני אתבונן בגופם של דבריו. אמר רבי עמי בר תביומי, סיכך בבלי כלים פסולה. חתיכות בד בלויות, למרות שכעת הם לא מקבלות טומאה, מכיוון שהם באו מבד גדול שקיבל טומאה, הם כעת פסולות מדרבנן בלסכך בהם. מהי בלי כלים? איזה חתיכות בד בלויות אסור לסכך בהם? אמר הבעיה, מטלניות, סמרטוטים כאלה, שאין בהם שטח של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. למה הם לא מקבלות טומאה? דלא חזיין, הם לא ראויות לשימוש לשום דבר, לא לעניים ולא לעשירים, לכן הם לא מקבלות טומאה. בכל זאת הם פסולים לסכך, מכיוון שהם היו ראויים לקבל טומאה לפני כן. מביאה הגמרא הוכחה, תניא כבתי דרבי עמי בר תביומי, שאם יש לך פה חתיכה, כמו רבי עמי בר תביומי דיבר על חתיכת בד, שאין בה שיעור לקבל טומאה, אבל היה בה פעם שיעור לקבל טומאה, והיא כעת בלתה, היא ניתה בלויה, עדיין אי אפשר לסכך בה מדרבנן. מחצלת של שיפה ושל גמי, קיצור מחצלת של קני גומה וכדומה, שנפחתו, בשביל שהם יקבלו טומאה, הם צריכים להיות לפחות אורך שישה טפחים על רוחב שישה טפחים, והם נפחתו מהשיעור שלהם, שיראה, אף על פי שנפחתו מכשיעורה, בכל זאת אין מסכחים בהם. נכון שהם לא מקבלים טומאה כי אין בהם שישה טפחים על שישה טפחים, ומכיוון שהם נשארו ממחצלת גדולה, עדיין אי אפשר לסכך בהם מדרבנן, כדי שלא יבואו לסכך במחצלת גדולה. אומרת הברייתא דין נוסף, מחצלת הקנים, שעשויה מקנים, אם היא מחצלת גדולה, שלא מייצרים אותה בדרך כלל בשביל שכיבה, אלא לשם שכח, מסכחים בה. אבל אם זה מחצלת קטנה, שבזמנם היו משתמשים עם זה בשביל לשכב על זה, אין מסכחים בה. למה? כי זה מיועד לשכב על זה, זה כלי, אי אפשר לסכך במחצלת שהיא מיועדת לכלי. גם היום בזמננו אגב, יש בזה נידון שלם. יש היום מחצלאות שעושים בשביל לסכך, זה מאוד קל לסכך במחצלאות האלה. אז צריך באמת הכשר על אותה מחצלת, כדי לוודא שמאותם המקומות שמביאים את אותם המחצלאות, לא משתמשים עם המחצלת הזאת לשכיבה. כי אם כן, אי אפשר לסכך בזה, כי זה כלי. אבל באופן כללי, בדרך כלל, מחצלת גדולה, זה פחות מצוי שישתמשו בה לשכיבה, לכן זה לא נחשב כלי ואפשר לסכך בה. מחצלת קטנה, בדרך כלל, אין מסכחים בה, למה? כי בדרך כלל מיועדת לשכיבה. רבי אליעזר אומר, אף היא מקבלת טומאה, ולכן אין מסכחים בה, כיוון שהיא נחשבת כלי, היא מקבלת טומאה, ואחרי שהיא מקבלת טומאה, אסור לסכך באותה מחצלת, ועד כאן דף ט"ו.